אנחנו היום לומדים בעזרת השם שיעור על פרשת השבוע, פרשת שלח. פרשת שלח זו הפרשה שמדברים בה על הנושא של המרגלים. למרות שאנחנו רגילים לקרוא להם בשם הזה מרגלים, אבל עוד מעט אנחנו אולי נשים לב לדבר שמרוב הרגל לא שמים לב אליו, אבל בפרשה אפילו פעם אחת לא מופיע המילה מרגלים. אבל בכל אופן ככה רגילים לקרוא להם המרגלים ששלח משה רבינו לתור את ארץ כנען. לא ניכנס כרגע לכל הפרטים שבסיפור, אבל ניקח כמה נקודות ונתעכב על כמה שאלות שהם בעזרת השם ייתנו לנו את המבט המעניין מה קרה עם אותם אנשים שמשה רבינו שלח. מסופר בתורה בתחילת הפרשה, בפרשת שלח. הפרשה פותחת אחרי הפסוק הפתיחה, הפסוק הראשון: שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. מה זה שלח לך אנשים? כפי שנראה גם בהמשך, שרשי אומר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו: שלח לך לדעתך, כמו שאומרים, על אחריותך. אני איני מצווה לך, אני לא מצווה לך כציווי שאתה חייב לשלוח, אם תרצה שלח. ואז רשי מביא כאן עוד כמה מילים, נגיע לזה בעזרת השם בהמשך. משה רבינו בכל אופן החליט לשלוח את המרגלים, והתורה מעידה בפסוק השלישי, והתורה אומרת: וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם. על פי השם, מה הכוונה? זה לא סותר את מה שאמרנו קודם, שהקדוש ברוך הוא אמר לו: אני לא מצווה אותך. על פי השם פירושו
ברשות וסמכות,
ברשות, לא עיכב בעדו. ואז בא משפט מאוד מעניין: כולם אנשים. מה זה נקרא כולם אנשים? התורה לא מתכוונת כשהיא אומרת כולם אנשים שהם לא נשים, אלא התורה מתכוונת מה זה כולם אנשים, שמה הכוונה אנשים? אומר רש"י, כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות. איפה שיש בתורה את הלשון אנשים
או מלאכים,
הכוונה היא חשובים. כאן מדובר בבני אדם, ברור לנו, אבל איזה אנשים מדובר? למה קוראים להם אנשים? הכוונה במילה אנשים, אומר רש"י, חשובים. למה קוראים להם חשובים? מה הכוונה במילה חשובים? אומר רש"י, ואותה שעה כשרים היו. באותו זמן כשמשה רבינו מינה אותם, באותו זמן שמשה רבינו שולח אותם, באותו זמן האנשים האלה לא היו סתם אנשים, אלא הם היו כשרים. מה זה נקרא כשרים? בשפה שלנו הם היו צדיקים. היו צדיקים. יש לנו במקום אחר בתורה שחנה, אמא של שמואל הנביא, כשהתפללה שיהיה לה ילדים, אז מה היא ביקשה? ונתת לעמתך זרע אנשים. שם הוא אומר גם כן המפרשים, מה זה זרע? צדיקים. אנשים זה אנשים צדיקים. זאת אומרת, משה רבינו, שהוא בחר, הוא בחר צדיקים. ואז מתחילה התורה ואומרת: ואלה שמותם. רשימה. הביאים את כל השבטים, מתי ראובן, מתי שמעון, כל השבטים, כל אחד שלח נציג. יש לנו רשימה של כל השבטים. אחרי שמגיעים לסיום הרשימה, מגיעים לפסוק ט' ז', כתוב סיכום: אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ. ואז בא משפט מעניין: ויקרא משה לאושע בינון. אושע בינון, מי שישים לב, הוא נשיא של שבט אפרים. לנו מוכר בתור התלמיד הכי נאמן למשה רבינו. יהושע גם היה ממשיכו של משה רבינו. כתוב: ויקרא משה לאושע בינון יהושע. הוסיף לו משה רבינו אות אחת לשמו, יוד. למה הוסיף לו יוד? יש כאן ברשי משפט מעניין מאוד. מה אומר רשי? ויקרא משה להושע וגומר. למה משה רבינו הוסיף לו את האות יוד? אומר רשי דבר מעניין, התפלל עליו. משה רבינו כשהוסיף לו יוד, זה תפילה של משה רבינו על הושע. ברגע שהוא מוסיף לו יוד, אז המילה שלו, של השם שלו, הפך להיות בעצם חיבור של שתי מילים, יוד קי, שתי האותיות הראשונים, כאילו יוד קי, ויש בזה גם את המשמעויות מלשון ישועה. חיבור של שניהם יחד, אומר רשי, יוד קי יושיחה מעצת מרגלים. כשרבינו מתפלל, הוא אומר, עכשיו עומדים לפניי 12 אנשים, עליך אני מתפלל, מה אני מתפלל? שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, יושיע אותך, יציל אותך מהעצה של המרגלים. זה הלשון. כשאנחנו רואים את שתי הפסוקים הללו, סך הכל הבדל מפסוק ג' עד פסוק ת' ז', סך הכל הבדל של כמה פסוקים. כבר אנחנו שמים לב לסתירה שבדבר. מדוע? אם אנחנו אומרים בפתיחת הדברים שכולם אנשים, כולם כשרים, אז איך ייתכן שמיד לאחר מכן, כמה פסוקים בודדים, מיד כתוב שמשה רבינו מתפלל באותו מעמד ואומר, יהושע, שהשם יעזור לך שלא תיפול בעצה של המרגלים. אז אם הוא מתפלל עליו, פירושו של דבר שיש איתם בעיות, הם לא כל כך צדיקים. אז איך אמרת קודם שכולם צדיקים? זה שאלה אחת. על השאלה הזו יש מפרשים שרוצים לענות ולדייק, אומר שים לב, שכתוב באותה שעה כשרים היו, מה זה באותה שעה? אותה שעה פירושו רק באותו רגע, באותו זמן של המינוי. אבל אחר כך נהיה אצלהם שינוי. השתנו. קצת קשה להגיד את זה למה. כי אותה שעה, פירושו, מה, שעה? הרי באותו יום הוא שלח אותם, הוא מינה אותם, שלח אותם. אז מה, באותו יום? ובעיקר יש כאן קושי, והוא הקושי הכי לא מובן. אם משה רבינו חושד שיש כאן בעיה, אז הוא היה צריך מיד לבטל את השליחות. מיד אומר להם, אני מצטער מאוד, אני רואה עליכם איזשהו שינוי ביד, תחזרו חזרה, נבחר אחרים. אף אחד לא מכריח את משה רבינו להישאר בתפקיד, להשאיר אותם בתפקיד. זה לא מובן. נמשיך הלאה, מתקדמים הלאה בפסוקים, מגיעים לפסוק חבב. פסוק חבב זה הפסוק שמתאר איך שהם חוזרים חזרה מהשליחות. הלך מהר, סך הכל פסוק חפה א' מתחיל תיאור שהם יוצאים לדרך. פסוק חבה אומר, וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל הדת בני ישראל וישיבו אותם דבר. קשה כאן בפסוק, מה המילה וילכו מיותרת? זה שוילכו אנחנו למדנו כבר בפסוק חפה א' שהם יצאו לדרך. פה פסוק חבה היה צריך להתחיל רק ויבואו אל משה ואל אהרון. מה זה וילכו ויבואו? מה, אתה עוד הפעם מסכם לי בשתי מילים וילכו ויבואו? אומר רשי שם הדבר מעניין. מהו וילכו? על פסוק חבב. מה הכוונה וילכו? אומר רשי, להקיש הליכתן לביאתן. התורה רוצה לעשות לנו השוואה בין החזרה שלהם מהשליחות ליציאה שלהם לשליחות. איזה השוואה, אומר רשי, מה ביאתן ביצה רעה? כשהם חזרו מהשליחות, הם חזרו ביצה רעה, כי הרי הם דיברו דברים קשים. אף הליכתן, כשהם הלכו, הם גם הלכו ביצה רעה. זה מתחבר לנו לכאורה, עם מה שלמדנו קודם, שמשה היה צריך להתפלל על יהושע, כי רואים שכבר בהליכתם הם היו לא בסדר. זה, הקושי הזה עוד איכשהו היינו יכולים לבלוע. אם הקושי היחיד היה בין מה שהיה כתוב באותה שעה כשרים היו, למה שכתוב על הליכתן ביצה רעה, זה עוד היינו יכולים לבלוע. מדוע? היינו יכולים לענות שביום המינוי הם היו צדיקים, ובהליכתם, הרי ללכת גם לקח זמן, לצאת מהמדבר, תוך כדי הליכה, משהו השתנה והשתבש בהחלטות שלהם. ככה עוד היינו יכולים לומר. אם זה היה הקושי היחיד, אבל הקושי הבולט וקושי שאי אפשר, כמו שאומרים, לעבור עליו לסדר היום, זה תפילת משה על יהושע, שהתפילה הייתה עוד לפני היציאה לדרך. אז אם התפילה עוד לפני היציאה לדרך, אז מה קורה כאן בכל העניין הזה? לפני שנענה תשובה על השאלה, יש כאן עוד שאלה שאולי, או כהערה יותר נכון. קראנו קודם את תחילת דברי רש"י, ששלח לך לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח. מה המשך דברי רש"י? המשך דברי רש"י אומר ככה, למה משה רבינו נמלח, התייעץ עם הקדוש ברוך הוא, כן לשלוח, לא לשלוח? רש"י מביא שפה בפרשה שלנו חסרים כמה חוליות בסיפור. בספר דברים, שהוא ספר שהרי ידוע שהתורה חוזרת על כל המאורעות שהיו בספרים הקודמים, בספר דברים יש לנו את אותו סיפור, אין את כל הפרטים שיש פה, אבל מצד שני יש כמה ביטויים שספר דברים משלים לנו על פה. מה הביטויים שיש בספר דברים? שם כתוב שכל הסיבה בכלל למה משה רבינו רוצה לשלוח, אצלנו בפרשה כתוב שמשה רבינו החליט לשלוח, בא לקדוש ברוך הוא, אומר אני רוצה לשלוח, הוא אומר לו שלח לך. מה פתאום עולה בדעתו של משה לשלוח? מה בכלל הרעיון של העניין? למה בכלל לשלוח? בפרשה שלנו אין את החסר את החוליה הזה. בפרשה, בספר דברים, שמה בפרשה דברים, מעט בפרשה הראשונה, שמה התורה משלימה לנו חוליה שחסרה. שמה כתוב ותקרבון אליי כולכם. בעצם מי שביקש את השליחות זה היהודים. היהודים שמעו ממשה רבינו שעוד מעט נכנסים לארץ. באו אנשים למשה רבינו, התחילו לקבל פקסים, התחילו לקבל שלוחים, התחילו לקבל הודעות ולחצים. משה רבינו, אנחנו רוצים לדעת לאן הולכים. מה קורה שם בדיוק? ככה נלך, על סתם, לא יודעים. התחילו להגיע לחץ מהקהל. כן? מה, בדיוק למה הולכים? משה רבינו אמר, אני אומר לכם, זה מקום טוב. מה אתם דואגים? אבל לא, אנחנו רוצים לדעת. שרבנו פה בא להתייעץ, אמר, ריבונו של עולם, הם אומרים שהם רוצים. מה לעשות? להגיד להם לא וזהו, אני יכול. או אולי כן לשלוח אנשים. אז זה אמר לו, הקדוש ברוך הוא שלח לך לדעתך. שם, בספר דברים, רש"י מוסיף על זה עוד דבר מעניין. רש"י שם אומר משל. משה רבנו, כשהוא אמר ליהודים בהתחלה, זה, אין בעיה, אתם רוצים לשלוח, אין בעיה. הוא חשב שברגע שהוא יגיד להם, אין בעיה, הם ירדו מהעץ מיד. רש"י אומר משל. משל לאדם שבא לחבר שלו, ואומר לו, תמכור לי את החמור שלך. אז אומר לו, אין בעיה. אז החבר אומר, אני רגע, לפני שאני קונה את החמור, אני רוצה אותו לניסיון, לדעת אם הוא טוב, לא טוב. אז הוא אומר, אין בעיה, כך. אז אומר, רגע, ואם אני אקח אותו לניסיון במסע כבד, בערים ובגבעות, כך. כל דבר שהבן אדם אומר, הוא אומר כך. בדרך כלל מה קורה אחרי שיחה כזו? הבן אדם אומר, קח את הכסף, זה הגמר, לא צריך ניסיון. למה? כי כשאתה רואה שהבן אדם כזה לארג', הוא מוכן שתיקח אותו לכל ניסיון שאתה רוצה והוא לא מאסס, אתה מבין שהוא כל כך בטוח. משה רבינו היה בטוח שברגע שהוא יגיד ליהודים, אתם רוצים לשלוח שלוחים? אין בעיה לשלוח. אתם רוצים? הוא היה בטוח שמה תהיה התגובה של היהודים. אתה כל כך בטוח, זה בסדר? די, לא צריך. אבל בפועל, היהודים לא הגיבו כך, הם אמרו, כן, כן, רוצים לשלוח. ואז הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, לשלוח או לא לשלוח? כשמדובר על היהודים, שהם כאילו אילצו במרכאות את משה רבינו לשלוח, בסדר. אבל אחרי שהוא כבר החליט לשלוח, והאנשים שהוא בחר, אי אפשר להגיד שהוא נאלץ לשלוח דווקא אותם. אם עליהם יש לו חשד שהם לא בסדר, אז למרות שיש עליו אילוץ במרכאות מהיהודים שחייבים לשלוח, אבל אין עליו אילוץ את מי לשלוח. הוא יכול להחליט את מי שהוא רוצה. אז אם מדברי הפרשה שהוא התפלל על יהושע ואומר לו השם יושיעך מעצת מרגלים, אז מזה אנחנו מבינים שהוא חשד במשהו. אז אם אתה חושד במשהו, אז אחד מהשתיים. אם אתה חושד שזה לא בסדר, אל תשלח אותם בכלל. ואם אתה חושב שזה לא נורא, אז אל תתפלל על יהושע, אז זה לא נורא. איך אפשר כאן למצוא תיווך שמצד אחד זה נורא שבשביל זה צריך להתפלל על יהושע, אבל זה לא נורא בשביל לבטל את השליחות? איך אפשר כאן לצאת מהסבך הזה? אז פה באה נקודה מאוד מעניינת שהיא פותחת לנו הסתכלות אחרת על כל אותם אנשים, ופה את זה אנחנו נראה מדיוקי דברים בכל הלשון של הפרשה. אמרתי קודם בתחילת השיעור שלמרות שאנחנו קוראים להם בביטויים שלנו, אנחנו קוראים להם מרגלים כל הזמן, אומרים מרגלים, מרגלים, אבל נסתכל בכל הפרשה מתחילתה ועד סופה, המילה מרגלים לא מופיע אפילו פעם אחת. תיירים. כל הזמן כתוב טור. לטור, ויתור את ארץ כנען, טור הארץ, אתרים, תרים. מה ההבדל בין ההגדרה לרגל או ההגדרה לטור? מה ההבדל בין ההגדרות? וקודם כל הערה אחת, שעוד מעט בהמשך נרחיב יותר, אבל הערה אחת. לא שיש פסול במרגלים. כשאנחנו אומרים כרגע שלא כתוב מרגלים, זה לא שאנחנו שמים X על המושג מרגלים. המושג מרגלים אין בו פסול. א', מי שישים לב בהפטרה שנקרא בשבת, אז יהושע, שהוא אותו אחד, שזה נושא בפני עצמו, אבל יהושע שלח שני אנשים לפני שנכנסו לארץ, ושם כתוב שניים מרגלים, זה מיד בהתחלה. אצל יהושע זה מרגלים. ב', לא צריך לרוץ מאוחר ליהושע. אצל משה רבינו בעצמו, נגיע בעזרת השם לפרשת חוקת, עוד כמה שבועות, יש סיפור בפרשת חוקת, בפרק כ"א, פסוק למד ב', כתוב וישלח משה לרגל את יעזר, מקום שהם רצו לכבוש, קראו לו יעזר, כתוב במפורש וישלח משה לרגל את יעזר. אותו משה רבינו כן משתמש במינוח הזה מרגלים. אז זה לא שיש פסול במושג מרגלים, אבל אצלנו בפרשה הם לא מרגלים. מה ההבדל בין מרגלים לבין לטור? מה ההבדל ביעדים שמציבים לתייר או ליעדים שמציבים למרגל? יעדים הבדל עצום. משימות שונות לגמרי. מה ההבדל? לטור זה פעולה אחת. הוא צריך ללכת, לראות מה ראית, מה קורה, לחזור חזרה, תספר. זה נקרא לטור. קח מצלמה, תצלם את כל האתרים, תתעד כל מה שאתה רואה, תחזור ותראה מה ראית. זה כל אחד שיוצא לעשות לטור בארץ, חוזר, יש לו אלבום שלם, משהו רע. מה זה מרגל? מרגל זה משהו אחר. מרגל יש לו כוונה נסתרת. מרגל לא מגלה את הפרצוף האמיתי שלו במקום שהוא מגיע אליו. הוא מגיע עם דמות אחת, ומאחורי הדמות מסתתר דמות אחרת. המרגל בא לחפש כל מיני תחבולות. המרגל צריך להשתמש עם ראש, עם שכל, עם חוכמה, עם טריקים. זה מרגל. מרגל לא יכול ללכת. אם מרגל יעשה סיבוב ויחזור, הוא לא מרגל. מרגל צריך שיהיה לו טריקים, צריך לתקס היצעה כל הזמן, יש לו משימות. זה מרגל. משה רבינו, כשהוא שלח את האנשים, הוא לא שלח אותם לרגל, הוא לא שלח אותם בשביל לחפש ולתקס עיצות איך אפשר להיכנס, לכבוש את הארץ בצורה כזו, בצורה כזו. לא זו המטרה. כי משה רבינו הרי מראש אומר ויודע שהולכים להיכנס לארץ בנס גדול. זה היה התוכנית המקורית. לא צריך מלחמה, לא צריך צבא, לא צריך תכסיסים, שום דבר. כמו שיצאנו ממצרים בלי חיילים, כמו שעברו את הים בלי חיילים, ככה צריכים להיכנס לארץ בלי חיילים. רק מה, אנשים רוצים לדעת איזה מקום זה? איזה סוג מקום? תלכו, תסתכלו, תחזרו וזהו. זה התפקיד שמשה רבנו נתן להם לטור, זה הכל. עכשיו, משה רבנו, שימו לב, ביטוי מעניין. לא כתוב בפסוק שמשה התפלל על יהושע שהשם יאושיע אותך מחטא המרגלים. לא כתוב כזה לשון. כי אם היה כתוב כזה לשון שהוא התפלל עליו, שהשם יאושיע אותו מחטא המרגלים, זאת אומרת שהוא כבר יודע שיש חטא, אז כל השאלות ששאלנו פורצים בעוצמה רבה, יש חטא, אז מה אתה שולח? יאושיעך ממה? מעצת מרגלים. מה זה נקרא? מה זה עצה? ברגע שיש עצה, זה לא חייב להיות רע, יכול להיות גם טובה. עצה פירושו של דבר שמי שהולך למשימה מתחיל להכניס פה גם כן שכל שלו. משה רבינו, כשהוא ראה אותם, איפה הוא שם לב, משה רבינו, שהאנשים האלה מתחילים להכניס שכל? הוא רואה שברגע שהוא שלח אותם, מה הם היו צריכים לעשות? משה רבינו שלח אותם, איך שהוא אמר להם, לצאת לדרך, היו צריכים לקחת את התרמיל ולצאת. הם באים לשאול את משה רבינו, תן לנו סימנים, איך נדע אם הם חזקים או חלשים? איך נדע אם הם ככה או ככה? אז משה רבינו אמר, אתם רוצים, תן לכם סימנים, אם זה ככה, ככה. שמה הם שאלו את השאלות האלה בכלל? ברגע שהם שאלו את השאלות האלה, זה עוד לא חטא, אין בזה פסול.
אין את הכוונה.
עוד אין בזה כוונה רעה אפילו. אם חלילה הוא היה חושד שזה רע, הוא היה עוצר אותה מיד. אבל זה כבר מריח בכיוון בעייתי. מה הבעיה? שאתה מתחיל להכניס עיצות. אומר משה רבינו ליהושע, יכול להיות שיש להם עיצות טובות, הם חלילה לא רוצים להיכנס, לא, הם בסדר, הם רוצים אולי לעשות זה יותר טוב, אבל עליך אני מתפלל, אתה תישאר מקורי. אל תכניס עיצות בשליחות. אתה הולך ליעדים שנתתי, ואתה לא עושה אפילו יותר טוב את השליחות. אתה לא מחפש אפילו עיצות להיטיב, אפילו לא לבוא ליהודים להגיד להם כל כך כדאי ללכת כי זה ככה או ככה. זה גם לא. אתה הולך, מצלם את המצב, חוזר בלי להכניס שום עיצה. שימו לב עוד דבר מעניין, כשכלב, ידוע הרי ששניים חזרו 100% בסדר. כלב, כשהוא הלך בדרך, הוא גם עוד לא היה בטוח שהם רשעים. מה הוא עשה באמצע הדרך כלב? הלך להתפלל. איפה הוא הלך להתפלל?
חברון.
שימו לב דבר מעניין, מה כתוב ברש"י. רש"י אומר, ויבוא עד חברון, יבוא לשון יחיד, בפסוק חב ב', אומר רש"י, מי הוא זה ויבוא? אומר רש"י, כלב לבדו הלך שם. למה הוא הלך? להתפלל. על מה הוא התפלל? שימו לב דיוק דברי רש"י. שלא יהיה ניסת לחבריו להיות בעצתם. לא כתוב שלא יהיה ניסת לחבריו להיות בחטאם. לא על זה הוא התפלל. הוא עוד לא חשד בהם. אם הוא היה חשד בהם אז שהם חוטאים, אולי הוא היה בכלל נפרד מהם. לא בכלל ממשיך איתם. הוא לא ראה אותם חוטאים, הוא ראה אותם שהם מערבים שכל. מערבים שכל. אומר, אני מתפלל לקדוש ברוך שאני לא יערב שכל, שאני אשאר מקורי עד הסוף. זה הייתה התפילה של כלב. זאת אומרת, יוצא עם כך שמשה רבינו לבטל את השליחות כשהוא ראה אותם, הוא לא רצה. אין בזה עדיין פסול ברמה כזו שצריך לשבור את הכלים. הוא עוד לא רואה פה חטא, אבל למה הוא מתפלל אם כך רק על יהושע? מה יהושע מיוחד? יהושע צריך להיות זה שימשיך את משה רבינו. מה המאפיין של משה רבינו? איך אנחנו מכירים משה רבנו ככינוי מיוחד על משה רבנו, חוץ מהכינוי שאנחנו מכירים שמשה רבנו הוא ענב מכל האדם שקראנו בפרשה הקודמת. יש ביטוי מפורסם על משה רבנו שכתוב שמשה רבנו הוא איש אמת, משה אמת. יש את הביטוי הידוע שאנשי קורח והקורח, משה אמת, משה הוא איש אמת. מה זה אמת? מרגל הוא לא אמת, הוא לא שקר, אבל הוא גם לא אמת, כי הוא מסתיר את את הזהות שלו האמיתית. בכניסה לארץ ישראל חייבים להיכנס בכוחו של משה בגלוי. מה זה נקרא בכוחו של משה? להישאר אמת. יהושע הוא הרי זה שיכניס את עם ישראל לארץ. זאת אומרת, עליך אני מתפלל שאתה חלילה שלא תיכנס אפילו לא בעיצה טובה. שום דבר. אתה נשאר איש אמת, אתה לא נותן מהשליחות של משה אפילו לא במילימטר לחיוב אפילו לא. שום דבר. אתה צמוד באמת. לכן הוא התפלל על יהושע. כלב לקח את זה ביוזמה אישית שהוא לא יהיה ניסת. אבל כשהיה מדובר ככה בסוגריים, אצל יעזר שאנחנו לומדים בפרשת חוקת, שם זה לא הכניסה לארץ בגדול. שם אין את הצורך להיות דווקא בביטוי הזה של האמת של משה. שם אין שום בעיה להסתיר. שם זה היה מטרה לכבוש יד. ומאוד מעניין, מה עשו אותם אלה שמשה רבינו שלח אותם לכבוש את היד? שם דווקא השלוחים האלה שמשה רבינו שלח אותם לכבוש את היד ביעזר, שם כתוב שהם הלכו וילכדוע. מה זה וילכדוע? אומר רש"י, הם סמכו בכוחו של משה ואמרו, אם משה שולח אותנו, אנחנו לא הולכים אפילו... משה רבנו שלח אותם לרגל, אמר תחזרו ונראה מה קורה. הם אמרו, משה רבנו שולח אותנו, אנחנו כבר לוחדים. הם לחדו, השלוחים, המרגלים, כבשו את המקום. כי הם אמרו, אנחנו אנשי משה, מה יש לנו בכלל לפחד משום דבר. אם כך, זה סיכום הדברים של מה שקורה כאן, שמשה רבנו שולח אנשים, וזה צריך לדעת, להיות צמודים לשליחות משה, פירושו של דבר, לא לערב שום שיקול, אפילו לא לטובה. וכשמערבים שיקול לטובה, זה נקרא הדבר שבסופו של דבר, הרי יש כאן שאלה מאוד חזקה, איך ייתכן הדבר שמשה רבינו בוחר אנשים? משה רבינו בחר מתוך כל עם ישראל 12 אנשים. והוא כל כך נכשל בבחירתו. הוא לא בחר אנשים טובים. תראה מה יצא, הוא בחר אנשים, ו10 מתוך האנשים שהוא בחר מעדו בשליחות שלהם. אז מה הכוונה? הוא בחר אנשים צדיקים, כולם. המידע הייתה שלהם, לא שהוא חלילה טעה בהבחנה, והוא לקח מלכתחילה רשעים. הוא לקח אנשים כשרים, צדיקים, טובים. האנשים האלה רצו לעשות יותר טוב. ברגע שרצו לעשות יותר טוב, מה נהיה מהיותר טוב שלהם? יותר גרוע. למה כתוב בתורה אל בל תוסיף ובל תגרע? אסור להוסיף על מצוות התורה. יבוא אדם ויגיד, אני רוצה להוסיף, אני רוצה להיות יותר דתי מהתורה, אני רוצה להוסיף עוד כמה פרטים, להחמיר על עצמי יותר. כל המוסיף, יש את הביטוי הידוע, כל המוסיף גורע. למה? כל זמן שאתה צמוד ליעדים שנתנו לך, אז אתה צמוד לרצון בורא עולם, אתה צמוד אליו באופן מלא ומושלם, אז אתה תהיה בדרך בטוחה עד הסוף. ברגע שאתה מוסיף, אתה נכנס עם השכל שלך, עם האגו שלך, אפילו שכוונתך לטובה, ברגע שהרבבת פה את האני שלך, אין שום בעיה שבקלות אתה מועד לגריה ולחטא ולמצב שתגרום לכל עם ישראל להישאר במדבר 40 שנה. למה? רק כי רצית לעשות יותר טוב. אל תרצה לעשות יותר טוב. משה רבינו שולח אותך לשליחות, הוא יודע בדיוק מה צריך, ותעשה בדיוק מה שהוא אמר לך. אל תנסה להיות יותר טוב ממשה רבינו. אם אתה תעשה יותר טוב, אתה תהיה בסוף יותר גרוע. וזה יהושע בן נון, שהוא איש משה, נער לא ימוש מתוך האוהל, שאנחנו צריכים ללמוד להיות כמו יהושע. להיות כמו יהושע, להיות צמודים להוראות של התורה, להיות צמודים להוראות של משה רבינו, בלי לסטות מהם לא למעלה ולא למטה. ואם עושים את זה בצורה אותנטית ומלאה, זה השליחות האמיתית. כי הרי שליח, יש כלל שאומר, שליח שסוטה מהשליחות שלו, באותו רגע הוא מפסיק להיות שליח. כי שליח, זה לא כאן המקום לדבר על זה בעריכות, כי זה נושא מעניין כשלעצמו, יש עד כמה השליח מבטא את המשלח, באיזה רמה. יש בזה רמות, יש בזה באופן כללי 3 רמות, או אפילו 4 רמות, עד כמה השליח מבטא את המשלח. האם השליח הוא אישיות אישית, ורק המעשה שלו מיוחס בסופו של דבר משלח. לקרדיט של המשלח. יש ביטוי שהרבי אמר פעם, אני לא מדייק את זה, אז אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, שיש מצב שהשלוחים את המגרעות שהם עושים מייחסים תמיד לרבי ששלח אותם, ואת הפלוסים שהם עושים לוקחים תמיד לעצמם. זה שליח, יש לו איזושהי אישיות אישית, ורק התוצאה של המעשה שלו מתייחס לשליח, זה למשלח. זה רמה נמוכה. הרמה הגבוהה ביותר של שליח, שהוא הופך להיות בטל לגמרי למשלח שלו, שעד כדי כך שכאילו היד שלו, הכוח שלו זה לא אתה. אתה כמו רובוט שבסך הכל מבטא את מה שהמשלח אמר לך. יש לך שכל משלך. זה לא שאתה באמת רובוט. אבל אתה ברגע שאתה מבצע את השליחות, אל תכניס את השכל בשליחות. כי אם אתה מכניס את השכל בשליחות, אתה פשוט טיפול בוודאות. אין מצב להכניס את זה. אלא אם כן יש מצבים שאומרים לך מראש, היד הוא כזה וכזה, שולחים אותך לרגל, אומרים לך זה היד, לא נותנים לך תוכנית מסודרת, אתה צריך עכשיו להבין איך לפעול. אם זה המטרה, אז זה השליחות, אז השליחות שלך להיות מרגל. כשהשליחות שלך להיות מרגל, אז אתה בהחלט חייב להשתמש עם השכל שלך, כי זה מה ששלחו אותך. אבל אם השליחות שלך להיות תייר, אז תהיה תייר. אז אל תכניס את השכל שלך, אז תהיה תייר. ופה השליחות שלהם הייתה רק להיות תייר בלבד ולא להיות מרגל, אז זה מה שהם היו צריכים לעשות, זה מה שעשה יהושע, וברוך השם נשאר על עומדו כראוי. כן, עזרא, היום...